שנמצאים יחד איתי הרב של מחוז דרום, הרב ראובן קמיל, והרב של מג"ב דרום, הרב בנימין חורי שליטה, שהם יחד איתי נושאים בעול של המסע הגדול הזה שנקרא, שהרב קצת, הרב פנדל ציין אותו בשיחה קצרה שהייתה לי עם ראש הישיבה לפני, אז אמרתי לו שאי אפשר, אנחנו לא יכולים, כשאנחנו עוסקים בהלכות משטרה, להסתפק רק בגדרים הקלאסיים שהכרנו בשולחן ערוך לגדרי פיקוח נפש, כי הגדרים האלה לא עומדים למבחן כשאתה מתעסק באחריות של מדינה להקים גוף שיהיה אחראי על שלום וביטחון האזרחים. זה אתגר הלכתי אחר לגמרי, ולכן אנחנו המילים קשה אצלנו ברבנות כדי להתמודד עם השאלות ההלכתיות הלא פשוטות המורכבות שאנחנו מתמודדים איתם בנוגע למשטרת ישראל. ושוב פעם, מהבחינה הזאת להיות רב בצבא יותר קל, הרבה יותר קל להיות רב צבאי, כי בצבא יש שגרה ויש חירום. עכשיו כולם, לא כולם, אבל הצבא עכשיו מתעסק בחירום, במלחמה. יש דברים הלכתיים מאוד ברורים. גם מי שלא משתמש בעיקרון ההלכתי של אדרי דתא וחי רק על פי העקרונות של הלכות פיקוח נפש, יש לו קר נרחב מאוד להשתמש בו כדי לתת פתרונות לאתגרים הלכתיים שעולים תוך כדי הלחימה. ובשגרה זה שגרה, כן, אני הייתי טנקיסט ב-188, פלוגת הסדר, שגרה, לא נוגעים בטנקים, לא עושים דברים שהם לא הכרחיים, מאוד. משטרה, אין שגרה וחירום. זה 24/7, הנה הרבנים פה יכולים להעיד, 24/7 חירום, ממש חירום כל הזמן. וזה אתגר אחר. ואתה יכול להגיע לאירועים שהם פיקוח נפש פשוטו כמשמעו, ואתה יכול להגיע לאירועים שאין בהם שום צד של פיקוח נפש, אבל המשטרה חייבת להיות שם. ואם המשטרה לא תגיע, או שנגיע לפיקוח נפש, או שיצא איזשהו שדר שפוגע בהרתעה, בהרתעה של המשטרה ביישום של החוק, של הסדר הציבורי, שזה דבר שיש לו השלכות ציבוריות. אני תמיד אומר שמשטרה זה לא פיקוח נפש, משטרה זה בעיקר הרתעה. אם הגענו לפיקוח נפש, המשטרה כבר לא עשתה את העבודה שלה, והראיה זה אסון מירון. כשהגענו למצב של פיקוח נפש, זאת אומרת שהמשטרה פחות עמדה למבחן בחקירה, בוועדת חקירה ממלכתית. אם המשטרה עשתה את עבודתה, מה עבודת המשטרה? זה לעסוק במניעה והרתעה. ולמניעה והרתעה בחילול שבת זה אתגר הלכתי גדול מאוד, מאוד מאוד לא פשוט. אבל האמת היא, לא באתי לדבר איתכם היום על האתגרים בהלכות שבת, ופחות על האתגרים ההלכתיים של משטרת ישראל. אני רוצה לדבר על אתגרים קצת אחרים, במיוחד בעקבות המלחמה שהייתה פה בשבת שמחת תורה, לא רחוק מכאן, אתם מכירים, אני מתאר לעצמי שאתם מכירים, למעלה מ-70 נקודות בגדר פרצו מחבלי החמאס וחדרו למדינת ישראל, אלפי מחבלים שהגיעו למקומות שונים בעוטף וגם לערים שדרות ולאופקים, ולצערנו הרב הקו הראשון של ההגנה של מדינת ישראל יפרץ, והמחבלים פגשו בסופו של דבר את שוטרי משטרת ישראל. בשבת שמחת תורה היו לנו 60 חללים, מספרים חסרי תקדים. מעולם למשטרת ישראל לא היו מספרים כאלה של חללים, ובכל אופן בטח לא בקיבוץ כזה. בשבת שמחת תורה יביא עוד מפכ"ל. אני הבנתי כבר בבוקר שיש לנו כמה וכמה חללים, לא חשבתי על לעשות חללים, ובביאות מפכ"ל מתברר שזה אירוע, יש לנו אירוע באמת קשה מאוד כאן בעיר שדרות, מתבצרים מחבלים בתוך התחנה, שוטרים שנלחמו בתחנה, שוטרים ראשונים שנפגעו זה שוטרים, הם לא מבצעים, כן, הם לא שוטרים, זה יומן, כן, שחוקרים, חוקרי נוער, דברים מהסוג הזה. הם היו ראשונים שנלחמו מחבלי החמאס בכניסה לתחנה, יש פה לא רחוק רמטל של התחנה, שיצא, כי הוא שמע שיש זה, ובקשו לכולם להגיע לתחנה, ויצא ברכב שלו, שתי דקות מרגע, אנחנו רואים את הסרטון, מרגע שהוא עוזב את הבית, עד לרגע שהוא מגיע לתחנה, זה שתי דקות בנסיעה ברכב, חמש דקות הליכה. איך שהוא מגיע ממש למבנה של התחנה, טק, יורים בו, הוא לופיע בזיעה את האירוע. אף אחד לא חשב, אף אחד לא חלה. במסיבה בצומת רעים, היו שם, התחלפה בדיוק משמרת של שוטרים, שוטרים שהיו בלילה, עברו בלילה, והיו שוטרים שהגיעו להחליף אותם. חוץ משניים שניצלו מהתופת במסיבה, כל השוטרים שהיו שם נהרגו או נפצעו, רובם נהרגו. ואני חושב שמאז השבת הזאת, שבת שמחת תורה, אנחנו בתודעה הציבורית לפחות התברר שהשוטרים אוכפים את הסדר ואת החוק, ולפעמים גם משתמשים בכוח, שזה אף פעם לא נעים לראות שוטר שלוקח עלה ומרביץ לאזרח, ותמיד חסרה תמונה כללית, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה היה לפני, אבל לא תמיד גם אפשר להצדיק שוטרים, כן, לפעמים גם צערנו הרב, יש שוטרים שהם לא בעלי אחי, לא משתמשים בכוח שניתן להם ביד בצורה נכונה, מושכלת. אבל על פי רוב שוטרים, הם יודעים שהם מצולמים, הם גם מצלמים את עצמם, יש להם מצלמות גוף, וכשהם משתמשים בכוח אז בדרך כלל יש לזה הצדקה. אבל מה שהתברר בשבת שמחת תורה, שכשהם משתמשים בכוח הם עושים את זה מתוך תודעה של שליחות למען שלום וביטחון אזרחי מדינת ישראל, ואם צריך הם גם מוכנים למות בשביל זה. זה מה שהתברר בשבת שמחת תורה. 60 חללים. ובעקבות השבת הזאת אנחנו קיבלנו שאלות, עשרות שאלות הלכתיות, שאני אומר לכם, פשוט לא נשאלו מאז חורבן בית שני, אין לי ספק בזה. ולמה? גם בגלל שאין לנו תיעוד של שאלות משטרה ב-2000 שנים האחרונות. הייתה משטרה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הייתה משטרה, והמשטרה הזאת עבדה כנראה 24/7, כי אילולא מוראה של מחותי את אחיו חיים בלאו, כמו שאומרים חזר מסכת אבות, ומסתם גם היו שאלות הלכתיות וגם היו מקורות שעסקו בהם חכמי ישראל, אבל לא נשאר לנו תעודה להיבטים ההלכתיים ולתורת ההפעלה של משטרה במדינת ישראל, בממלכת ישראל. אבל גם בגלל שלראשונה במלחמה הזאת הוכח שאנחנו לא נלחמים רק בגבולות, אלא פתאום המלחמה הפכה להיות מלחמה גם על פנים הארץ. בימים הראשונים, מעבר לזה שהבנו שהשוטרים בלמו את מחבלי החמאס, פשוט פעם, מי שלא מכיר, בצומת יד מרדכי, מי שעצר את מחבלי החמאס לנסוע צפונה זה שוטרי מג"ב דרום וימ"מניקים שהגיעו לאחר מכן. אז מלבד זה, ואנחנו יודעים שגם אחר כך נשארו פה מחבלים והיה צריך לחפש אחריהם, למצוא אותם, לתפוס אותם, אלא שכל המדינה פתאום הפכה להיות בפוטנציאל לשדה קרב. אנחנו לא ידענו איזה חזיתות התפתחו, והבנו מהר מאוד שיהודה ושומרון, שזה גזרה חמה, מאוד יכולה להתפתח, ושם גם באים לידי ביטוי היחידות המיוחדות של המשטרה, וגם בערים המעורבות וערי הספר, כמו אפולה, חריש, פתאום אנחנו מגיעים, מקבלים שאלות מרבני ערים, מכל מיני מקומות, מה, איך מגיעים על העיר? מה עושים? ופתאום השאלות על גדרי מלחמה הן לא רק לגבי הצבא, אלא גם המשטרה. גם אנחנו צריכים פתאום להתחיל לחשוב איך אנחנו מגדירים את עבודת המשטרה בזמן מלחמה. אתגר הלכתי חדש שלא היה לפני. אבל אני רוצה לעסוק באתגר אחר לגמרי, שונה לחלוטין. הבאתי בדף מקורות ממש גמרה שאני רוצה שנלמד יחד בחצי שעה הקרובה, ונראה לאן זה לוקח אותנו. אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי תחושה או באיזשהו אתגר שאנחנו מתמודדים איתו במשטרת ישראל בהקשר של ביטחון הפנים והביטחון הלאומי של מדינת ישראל. גמרא במסכת ברכות, סיפור מאוד מאוד ידוע, בדף י' עמוד א', הגמרא מספרת: אנו בריונה דהרו בשבבותי דרבי מאיר. שבבותי, מה זה שבבותי? שכנים, שכונה. ואז כמצאו לטובה, ואז כבאי רבי מאיר רחמי לוויו כאחי דלימותו, אמרה לברורי הדביתו, מהי דעתך משום דכתיב איתנו חטאים? מכתיב חוטאים? חטאים כתיב. ועוד שפיל לסעיף הדקרא ורשעים עוד אינם, כיוון ואיתנו חטאים ורשעים עוד אינם. אלא באי רחמי לוויו ולהדו בתשובה ורשעים עוד אינם. בא רחמי לוויו והדו בתשובה. איזה סיפור. סיפור מעניין, כאילו, אני אומר לעצמי, כאילו, מה ברוריה מציעה לרבי מאיר? יש בריונים, יש גנבי רכבים, יש פה שודדים, יש פה כל מיני בריונים, כן, שמתעסקים פה, מסתובבים פה, עושים לנו צרות. אז מה רבי מאיר אומר? בוא נעיף אותם מפה. נעיף אותם. אם נעיף אותם, יהיה לנו שקט. כן, נעצור אותם, זה מה? או נתפלל עליהם שימותו בהקשר הזה שלנו. אם הם ימותו, נגמרה הבעיה. את הבעיה, פתרנו אותה. ברוריה אומרת לו, לא, למה? כאילו, איזה פתרון זה? בוא נתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. עכשיו, מי צודק בסיפור הזה? או במחלוקת הזאת? הסיפור מכריע כשיטת ברוריה. ברוריה אומר, כאילו הסיפור אומר, בא רחמי לבנו והדרו בתשובה. ואני אומר לעצמי, אם המפכ"ל יגיד לי, כבוד הרב, יש לי בעיה של גניבת רכבים בשכונת הישיבת ההסדר בשדרות, מה אתה מציע לי לעשות? אני אביא לו את הגמרא הזאת, אני אגיד לו, תשמע כבוד הרב, אני מציע להקים בישיבה איזה יום תפילה גדולה כזאת, ונתפלל שכל גניבי רכבים ואלה הבריונים פה שעושים צרות בישיבה, נתפלל להם שיחזרו בתשובה. מה דעתכם המפכ"ל היה אומר לו, לרב הראשי?
הרב
לא
צריך לחלק בעצם
בין משהו ציבורי, משהו פרטי, משהו... אני חטא, אם אין לך העולם שהכל נהיה לו... עוד לא אמרנו כלום, אתה כבר רוצה לחלק? חכה.
מה עושים?
כן, אתה צודק, זו שאלה טובה. אבל נגיד שיש פה תשתית של פתרון, כן? מה עושים? מתפללים. מה דעתכם אם אני אגיד למפכ"ל את זה, מה דעתכם הוא יגיד? מפכ"ל? מה? זה הביטרון. נגיד לי, כבוד הרב, תודה רבה על ההיצע שלך. אתה לא במגרש. אתה רוצה, תלך לרב, לראש הישיבה, תעשו, צריכים תפילה, אבל כדי לטפל בלרבים, לא מתפללים. צריך להביא אותם, לעצור אותם. כאילו, אני בכוונה, תודה רבה על השאלה שלך, היא שאלה טובה. אני בכוונה מקצין את השאלה כדי לנסות להבין מה המסר של הסיפור הזה. אגב, מה לדעתכם קרה שם? נגיד שרבי מאיר, רבי מאיר השתכנע, ואז הוא החליט להתכונן על הבריונים האלה. אגב, מה זה הבריונים? רש"י אומר פריצים ובורים. אנשים שהם פרוצים, אני יודע, כל מיני נהגים בצורה לא כדרך הארץ. אבל הערוך אומר בריון אליסטים, אנו גנבים, אנשים שעושים צרות, שמזיקים, שעושים נזקים ממש, פשוטו כמשמעו. אז נגיד שרבי מאיר השתכנע מברוריה ואמר בסדר, אני מקבל על עצמי, אני היום מתפלל שיחזרו בתשובה. כמה לדעתכם זמן עבר עד שהבריונים האלה באמת חזרו בתשובה? שעות? ימים? חודשים? יכול להיות שנים? אני מתאר לעצמי שזה לא היה בזבנג. כאילו, איך שהם התפללו, איך שהרבי מאיר התפלל, הם חזרו בתשובה, והנה בורי אומר לו, נא תורה, 24 שעות עברו, ותראה כבר הם מעלי תשובה. כנראה שזה היה תהליך הרבה יותר ארוך. אז מה הסיפור הזה מנסה להעביר לנו? מה המסר? ואני אתחיל בזה שאני אומר, אם אני אשאל את עצמי, מה הכותרת של הסיפור? מה הסיפור הזה מנסה לשים על השולחן? איזה שאלה הסיפור הזה מתמודד איתו? אני חושב שבפשטות הסיפור מנסה להתמודד עם השאלה, האם אפשר לשנות אנשים? האם אנשים, במקרה שלנו, הם בריונים, פרוצים, פרוליסטים, לא משנה, הם אנשים שהם מתנהגים בצורה שלילית, האם אפשר לשנות אותם? האם אפשר לגרום להם לשנות את המעשים שלהם, את החיים שלהם, את התפיסה שלהם, את ההתנהגות שלהם? ופה יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי בוריה. רבי מאיר אומר, אי אפשר לשנות. אנשים שכבר התקבעו על משהו, שמתנהגים כבר, זה הפך להיות חלק מהם, זה האופי שלהם, זה צורת ההתנהגות שלהם, או שאנחנו, כמו שאנחנו קוראים במשטרה, צורת ההפעלה שלהם, כך הם פועלים. אין אפשר לשנות אותם. אם אני רוצה לרחם עליהם, כן, איך התפילה של רבי מאיר, אבקאי באי רבי מאיר רחמי לבאי, אם אני רוצה לרחם עליהם, אני אתפלל עליהם שהם ימותו, כמה שיותר מצעירים, כדי שהם לא חלילה בחס יגיעו לעולם הבא עם חשבון ארוך, חשבון קצר. ברוריה חולקת עליו. ברוריה אומרת, אפשר לשנות אנשים. אפשר לגרום לאנשים לשנות את החיים שלהם, את התפיסה שלהם, את ההתנהגות שלהם. ואם הייתי שואל מי הגיבור בסיפור, כאילו, כשחכמים מספרים לנו את הסיפור הזה, הגיבורה היא ברוריה, כאילו, היא מאמינה שאפשר לשנות אנשים, היא גם מצליחה לגרום לרבי מאיר להתפלל על האנשים האלה וגם לראות תוצאה בסופו של דבר. באי רחמי לבאו והדרו בתשובה. אפשר לשנות אנשים. עכשיו, אם הגענו למסקנה כזאת שאפשר, או שברוריה לפחות מאמינה שאפשר, והסיפור, מספר הסיפור בגמרה, הוא בשיטה של ברוריה, וגם טוען שיש לזה תוצאות בשטח, אז השאלה עכשיו על האיך. כאילו, אז מה את מציעה, ברוריה? להתפלל? כאילו, זה הרעיון? זה מה שאני אגיד למפכן? בואו נתפלל על האנשים. אם ישתנו, אני אומר לך, המפכן, אני מבטיח לך. אני מתאר לעצמי שהיה שואל אותי הרב, אתה מתכוון לקדנציה שלי שהם השתנו, או שזה קדנציה של המפכ"ל הבא, או מה אתה מדבר? אז בואו נראה ברשותכם את הדברים שכותב הרב קוק בעיניה. דברים מוכרים, אני לא מחדש כלום, אבל אני רק כדי לחדד את הרב שואל שאלה פשוטה. מה זאת אומרת להתפלל על אנשים שיחזרו בתשובה? יש לאנשים בחירה חופשית, איך אפשר לשנות בחירה חופשית? כן, כן. אנחנו יודעים שבחירה חופשית היא יסוד מוסד בעולם היהודי. דבר פשוט, הוא כותב הרב, שאדם הוא בעל בחירה חופשית, אין מכריח הצדקו בראשון. אומר גם זה פשוט שאם האדם חפץ בדרך צדקה, מסיים אותו. על כן חשב רבי מאיר, כיוון שאלה הבריונים היו נשחטים בתכלית, ואינם פונים כלל אל חפץ הישר דרכם, איך תולי תפילה לשון את חברתם? משהו חוק כללי קבוע, שלא יכריח השם יתברך בחירת האדם, וזהו יסוד כל התורה כולה. די, בחרו. רבי מאיר תופס, הם בחרו צד, הם בחרו תפיסה, הייתה להם בחירה חופשית, וזה שם הם הגיעו. איך אפשר לשנות את זה? אי אפשר לשנות את זה, זה כבר טבוע והם חזק. מה ברוריה מציעה? אמנם ברוריה השכילה, שתשימו לב למילים של הרב, מילים, כל מילה פה בסלע. כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר ללכת בדרך טוב מדרך רע. איזה תפוצה. אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר ללכת בדרך טוב יותר מדרך רע. אלא שיצרון סום מתאו, על כן הוא מלג והולך בדרכי רשע. אבל אין לך אדם שיהיה נשחט לגמרי שלא יועיל לו חינוך הגון, תוכחת חוכמה ברב או במעט. על כן, זה מילים מאוד חזקות עכשיו, אין לי תיאש, מה זאת אומרת אין לי תיאש? כאילו, רבי מאיר, זה בניגוד לרבי מאיר, איפה רבי מאיר היה? רבי מאיר בעצם התייאש. ממה הוא תיאש רבי מאיר? מהאמונה שהטוב שנמצא גם אצל רשעים גדולים, הטוב הזה יש מה לעשות איתו. רבי מאיר הרים ידיים, אין מה לעשות, אין מה לעשות. רב אוריה תופס את החרב, אין להתייאש, אין להתייאש מלבקש רחמים שישובו לשמור רוחות צדק גם הפושעים היותר גדולים. למה? כי אין אדם שאין לו טוב, ואין אדם שתיגע בו תדבר איתו, שים עליו את היד, תחבק אותו, שלא תפעל עליו, שלא תשפיע עליו, שלא תגרום לו לחשוב אולי לשנות את דרכו. אין דבר כזה. ואז מוסיף הרב, והיא השקפה חודרת על רוממות ערך האדם, נפש האדם שעשה אלוהים ישרה וטובה, פסוק בקהלת, והאלוהים עשה את האדם ישר. ואי אפשר שאדם ישנה צורתה בטבעה טוב, על כן ייתכן לבקש רחמים על אומללים כאלה, כעל כל חולים שאינם יכולים לעזור לעצמם, עם כל חרצם להיעזר. זה אני מסביר. מה ברוריה? כשברוריה אומרת, בוא נתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, מה הרעיון של התפילה? זה לא איזה תפילה סגולית, שאם נתפלל עליהם יחזרו בתשובה. התפילה באה לגרום למתפלל להאמין, שכשאתה מתפלל על מישהו שהוא רע, שהוא מושחת, שהוא רשע, שיש בו משהו טוב. אם אתה מתפלל עליו, אתה מאמין שיש בו משהו טוב. אם אתה מאמין שיש בו משהו טוב, התפילה יכולה להשפיע. אבל רק אם אתה מאמין, רק אם אתה לא מרים ידיים, רק אם אתה לא מתייאש. מה שהרב קוק אומר ב... כן, בלשונו המיוחדת, אני מרגיש שרב נחמן מרים את זה לעוד קומה. בואו נראה את הדברים המפורסמים של רב נחמן בליקוטי מוהר"ן. דעתי צריך לדון את כל האדם בכף זכות. אפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו בכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. וואו. מה קורה לנו הרבה פעמים? אנחנו רואים רשעים, אנחנו רואים בריונים, פורצים, גנבים, אנחנו בטוחים שאין בקשיין שם כלום, אין דבר כזה. הרב קוק אומר צריך להאמין שיש שם טוב, רב נחמן אומר לא רק להאמין, אתה מוכן לחפש, אתה מוכן לעבוד כדי לחפש את הטוב הזה שיש שם, למצוא משהו. אם תמצא נקודת זכות באנשים האלה, אתה מרים אותם. אם דן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות. לכן זה חדל למצוא גם בעצמו, כי איך אפשר שלא עשה מהמה ואיזה מצווה, וזה דבר טוב, זה סוגריים שהרב רב נחמן נכניס לפעמים על המבט שלנו על עצמנו. אבל איך זה קשור לתפילה? תראו את ההמשך של רב נחמן. וידע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים, וואו, הרב נחמן קורא לזה ניגונים, דהיינו ללקט את הנקודות הטובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בהפושי ישראל, הוא יכול להתפלל לפני עמוד, כי המתפלל לפני עמוד הוא נקרא שיח ציבור, וצריך שיהיה משלח מכל הציבור, דהיינו שצריך שיקבץ כל נקודה טובה שנמצאת בכל אחד מהמתפללים. מי זה שיח ציבור? אצלי בקהילה בתלמון, שמחפשים שיח ציבור לימים נוראים, מחפשים את מי שיש לו קול יפה, הרב, את מי ש... מי שיודע לנגן, מי שיודע למשוך אחריו את הציבור, מי שיש לו מעמד, הוא לא נהיה פחות. אצל רב נחמן, אתה יודע מי יכול להיות שליח ציבור? לא מי שיש לו כל הרב, לא מי שיודע לנגן, ולא מי שיודע ללקט, הוא מלקט את כל הנקודות הטובות גם מהאנשים שנמצאים בקצה של בית כנסת או בקצה של הקהילה. כאילו, מזה לקחתי את הרעיון לסיפור שלנו. ברור, כשהיא מציעה להתפלל, מה היא בעצם אומרת? בוא תהיה שליח ציבור של האנשים, של הקהילה שלך, רבי מאיר. תהיה שליח ציבור של האנשים. בוא נחפש, כשאנחנו נחפש את הנקודות הטובות, מה קורה לבן אדם שמחפש נקודה טובה אצל רשע? הוא מתחבר אליו. הוא לומד לאהוב אותו. הוא לומד להסתכל עליו אחרת. זה גם משפיע על האדם עצמו. שהוא לא רואה את העולם שחור לבן, אלא מבין שיש מורכבות, שאנשים מגיעים למקומות לא טובים מכל מיני סיבות, באשמתם ושלא באשמתם. כשאתה מחפש את הנקודת זכות ואתה מרומם את האדם, אתה מתפלל עליו, אתה הופך להיות שליח ציבור שלו. להיות שליח ציבור. לגיטימציה למה? אם אני מחבק אותו ואני אומר לו אתה שווה יותר ממה שאתה מה שנראה, ואני מאמין שיש לך דברים טובים, ואתה יודע שראיתי שאתה מה שאתה עושה בסקנה שם. מספר לכם סיפור, אצלי בתלמון פעם היה משפחה שבא בגלל על הבן שלה, סיפור קשה מאוד, על באמת ילד שעשה הרבה צרות בה. והלכתי בשיטה של רב נחמן. אמרתי להם, תגיד לאבא, אמרת לו, אתה יכול למצוא משהו בנקודה טובה אצלו? לנקודה טובה, כי קודם כל התפלא מהשאלה, משהו טוב שהוא עושה. מסתכל על אשתו, אשתו מסתכלת עליו, משהו טוב אחד. חושב. תשמע, לפני כמה זמן במקולת היה מישהו ביקש עזרה וזה, הוא היה ראשון שעזר, אמרת לו, וואו. אמרת לו, אתה מוכן להתאמץ? ממש, לקחת את העמה. זה לתת לגיטימציה למי שעוד המעשים הרעים שלו? ממש לא. היום הבן אדם הזה עם זקן כזה ופאות כאלה, עם זקן כזה גדול. אני לא יודע אם זה בהפעולה הזאת, אבל אני מאמין במה שרב נחמן אומר. אתה אבא שלו, תהיה שליח ציבור שלו. אתה מסוגל? זה עבודה רוחנית קשה מאוד. ממש קשה. ובכלל, אפשר קצת לנהל יותר עמוק? אפשר? טוב, רבי מאיר, זה שאלה גדולה מאוד. רבי מאיר בוחר להתפלל לאנשים שימותו. תסכימו אותי פה בבית המדרש, זה דבר מאוד מאוד קשה. בבקש לאנשים שימותו? כשמישהו מקלל מישהו זה חמור. כשרב מקלל מישהו זה נורא והיום. כשתנא כמו רבי מאיר מקלל שמישהו ימות, כאילו זה... לא יודע מה נגיד על זה, כאילו הבחירה של רבי מאיר היא בחירה מאוד רדיקלית, מאוד קיצונית, מאוד חד משמעית. אני גדלתי בשכונת הבוכרים, ואני יודע את הדמות שאני לא אספר עליה, אולי אתם פחות מכירים. היה שם יהודי באמת קדוש ומיוחד, שהברכות שלו עשו הרבה רושם בעולם. קראו לו הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה. מבחינים, אתה מכיר. ופעם בשנת 88 היה בחירות, והיה מטעם הליכוד היה יצחק שמיר, ומטעם המערך היה שמעון פרס. והיה ברחוב הדתי היה הרבה מאוד שנאה לשמעון פרס, וכולם רצו שיצחק שמיר יבחר, ואני מתפלל בבית כנסת מוסיוב, ונכנס לי איתם הרב כדורי. הרב כדורי אני מגיע בשני וחמישי בבית כנסת מוסיוב, ובדיוק נכנס לבית כנסת מוסיוב, ואני ככה יושב מגולו, אמרתי לעצמי, אני מקבל ממנו ברכה, אני איך שיסיים התפילה, אני בא לי לבקש ממנו ברכה, מישהו לפני הקדים אותי עם איזה טרוק כזה גדול, משהו ענק כזה, אומר רב, אני מבקש ממך, תקלל את שמעון פרס. אם היה מבקש ממני לקלל, סליחה שאני מספר את זה, אם היה מבקש ממני לקלל את שמעון פרס, הייתי מתנתק. כאילו זה היה אז, היה מאוד המתח בין השמאל לבין הימין, היה... הרב כדורי היה לו קול כזה, בקושי כולו היה עצמות. אז זה עצמות, הוא אכל במבה. מה שמחזיק אותו היה במבה. אז הוא אומר לו, אני לא מקלל אף יהודי. אני, זה ממש, הוא פה, אני ממש יושב מולו, והוא עם התרוג. הוא אומר, הרב, הוא נגד היהדות, הוא נגד התורה, הוא נגד ארץ ישראל, הוא נגד זה, מישהו אחד. הוא אומר לו, שמעת? ככה היה לו קול כזה. אני לא מקלל אף יהודי. עכשיו הוא לא מתעקש. לא, אתה אומר לו, אתה רוצה, אני אברך. אני לא מקלל. אני הייתי אברך בישיבה בברכת משה מעלה אדומים. הייתי בשוק מהדבר הזה. הוא מסר עוד הפעם, הוא אמר לו, אני מברך. אמר, טוב, תברך את יצחק שמיר. ומי שברך אבותינו, תברך את יצחק שמיר. יצאתי משם מהבית כנסת מוסיוב, תתרס על הדבר הזה. איזה שיעור זה היה. לא מוכן לקלל להביא אותי.
מה, אבל נגד הכל, לא מוכן לקלל. שאתה שואל את עצמך, רבי מאיר, כאילו, מה הם? לקלל שמישהו ימות, שאנשים ימותו, זה דבר מאוד מאוד קשה, מאוד חריף, מאוד... וגם בזה בורי כנראה מנסה לשכנע את רבי מאיר ואומרת לו, רב, הבחירה הזאת שרק נתפלל עליהם שהם ימותו, הם ילכו מכאן, יש לה הרבה מאוד צדדים שליליים. א', בבחירה, עצם הבחירה לקלל אנשים שימותו, ב', לחשוב שאם תקלל אותם הם ימותו, הבעיה תיפטר, לא, תיפטר הבעיה, הם ימותו, לא, בא לציון גואל, יהיה לנו פה שקט. הדבר השלישי, שוב פעם, זה לא כתוב, אבל אני מרגיש אותו, זה באינטואיציה שלי הפנימית, שבוריה כאילו אומרת, כאילו, מה אתה חושב, שכוח תמיד יגרור כוח. אם אתה פועל בכוח, אתה תמיד תגרום לכך שאנשים יחזירו כוח בחזרה. אף פעם לא תפתור את הבעיה הזאת, זה מעגל גם אינסופי, זה מעגל אינסופי. לאן זה ייקח אותך? רבי מאיר, לאן התפילה הזאת ייקח אותך? והכי גרוע, כשאתה מתפלל על מישהו שימות, אתה בונה בראש שלך קונספציה שיש רק פתרון אחד לבעיה. יש בעיה, בוא נעיף אותה מפה. זה לא סתם קונספציה. יש לי גם פסוק. יש לי פסוק. איתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. בוא נתפלל שאיתמו חטאים מן הארץ, ואז רשעים עוד אינם. הייתי פעם בישיבת רבנים של מטה בנימין. ישבו 30 רבנים. ודיברו על בעיות עם נוער ביישובים. אתם יודעים, נוער ביישובים, יותר עצמי שהתמודדות, סקם רב פלוני הראשון, אמר, אני עשיתי ככה וככה, וברוך השם, הצלחתי, וכמה רב השם, אני הייתי רב צעיר יחסים, כי הם כולם רבנים ותיקים, וכל אחד סיפר על ההצלחות שלו, ועל ה... והייתה לנו דיון ביישוב, והוא אמר ככה, ואני אמרתי לו ככה. לכולם, לכל אחד יש עמדות. אתם מכירים את זה שיש לך עמדה, כאילו, יש לך תשובה כמעט על כל דבר. יש לך עמדה רוחנית, יש לך פסוקים. אתה שאלת גם רבנים, הרב הזה אמר, זה ממש, כאילו, מאוד, מאוד מוצק, כן? תפיסות חד משמעיות. ואז קם רב אחד אמיץ, לא יודע, היה 12 או 13 בסבב כזה, מתוך ה-30-35 עובדים. אמרנו, אתה רוצה לשאול אתכם שאלה, האם מישהו פה מוכן לספר על כישלון שלו? כל הרבנים מספרים פה על ההצלחות, אבל מישהו מוכן להיות אמיץ לספר על כישלון שלו? על משהו שהוא לא הצליח בו? על משהו שהוא ניסה ולא לא הייתה לו ברכה? אולי נוכל אנחנו הרבנים לעזור, נתקף עצה? אמרתי לעצמי, איזה אמיץ הרב הזה, איזה אמיץ הרב הזה. וזה לקח אותי לעצמי. אמרתי לעצמי, אנחנו באמת אוהבים לדבר על ההצלחות שלנו. על העמדות שלנו, שהעמדות שלנו מגובשות, כל אחד מהבית מדרש שלו, מכל אחד מהחוויות שלו, הוא פעם עשה ככה וזה הצליח, ופעם עשה ככה וזה הצליח. בניגוד לבית מדרש, למשל, מה זה בית מדרש? מה אנחנו עושים פה בבית מדרש? מה אתם עושים פה? יש חברותות. אחד לתופס, לומדים סברה, לומדים דעה בגמרא, מה הסברה? יש ויכוח. מה זה הלימוד הזה בחברותה? הוא מדהים, הלימוד בחברותה הוא אחד המתנות הגדולות ביותר שהתורה נתנה לאדם באשר הוא, ליהודי באשר הוא. אין צורת לימוד כזאת בכל העולם המערבי, החכם, המתוחכם, אין, כי מה קורה בלימוד חברותה? אתה, יש לך עמדה, יש לך עמדה על הפשט על הגמרא, יש לו עמדה, אתה צריך עכשיו להתחיל להוכיח שאתה צודק ולא הוא. לצורך זאת אתה צריך להקשיב לו, חייב להקשיב לו, איך אתה חייב להקשיב לו, אתה צריך ללמוד להסביר, ומה שקורה הרבה פעמים מתוך הוויכוחים ומתוך הדיונים בבית המדרש, תמיד, תמיד קורה שפעם אתה מצליח ופעם אתה מקבל מתנה, כי אתה חושב, מישהו, אתה מבין שהוא שחשב אחר צודק, או יותר צודק בהבנת הגמרא. ולפעמים אתה גם זוכה, או שניכם זוכים בחברותה להבנה חדשה שלא הייתה נוצרת אילולי המתח בין החברותה. ההבנה החדשה הזאת נולדה רק בגלל ששנינו, כל אחד היה שבוי בקונספציה שלו, אבל ביחד, בגלל הוויכוחים המשותפים, הוויכוח שכל אחד ניסה להתווכח כדי להוכיח את צדקתו, אבל הקשבנו אחד לשני, נולד משהו חדש. אבל אם רק יוצאים מהבית מדרש, נגמר לסיפור הזה. אין הקשבה, כאילו, כל אחד שבוי בקונספציה שלו. חזק, הכי חזק, נטוע הכי חזק. ויש לו ראיות, ויש לו הוכחות, הוא עשה פעם ככה, ופסוקים, ותורה שלמה. וברוריה שואלת את רבי מאיר, אתה מוכן להקשיב לפשט אחר בפסוק? אמרתי, זה הפשט שלך. אתה מוחטאים מן הארץ, רשעים עוד אינם, שווה תפילה שהם אותו. אני יכולה אבל להביא הסבר חדש, אחר. כאילו בתחילת הסיפור נדמה שהגיבורה של הסיפור זה ברוריה, שמצליחה להעביר את רבי מאיר, כן, לשמות לו את הגישה. אבל יכול להיות שהגיבור של הסיפור הוא רבי מאיר בעצמו, שהסכים לשנות גישה, לא להיות שבוי בקונספציה שהוא בנה לעצמו ביחס לרשעים, ביחס למי שמתנהג בבריונות, לפחות לפי דעתו, ומצער אותו, ומצער בשכונה שלו את האנשים. זה אתגר לא פשוט. אתגר רוחני לא פשוט. אנחנו כחברה, ואני אומר, אני מדמה, הכותרת של הדף שלי זה אתגרים של המשטרה בביטחון הלאומי והביטחון הפנים של מדינת ישראל. אנחנו יותר ויותר מתמודדים עם מציאויות שבהם החברה שבויה, ממשיכה להיות שבויה בקונספציות, ואף אחד לא מוכן. לא יודע אם אף אחד, אבל כחברה אנחנו מגשים את זה בחובות. ואיבדנו את היכולת להתפלל על אנשים, לא על החיילים, על החברה. ללמד זכות, להאמין בטוב, לשחרר טיפה את הקונספציות שאנחנו בנויים עליהן. אנחנו מתבצרים ומתקשים. פוריה זה ממש זה מתנה, כי זה גם כשהייתי רב של יישוב, של קהילה, כשהייתי מגיע למשפחה, תדבר, מזמינים אותי על כל מיני בעיות, כשהייתי רואה שהגבר והאישה חושבים אותו דבר, זה היה גורם לי לתחושה שזה עבוד. כאילו המתנה הכי גדולה שיש לזוגיות זה שהגבר והאישה לא חושבים אותו דבר. מתנה, עזר כנגדו. אני עם אשתי, אני בזכות אשתי, אני הייתי שבוי כרב, כל פעם אשתי אמרה לי, אל תעשה את זה. מה אל תעשה? מה אני מבינה? אני מבין, אני בקטע קהילה. אל תעשה את זה, משום פעם התקלעה בול. מזל שהייתי שומע את כל אשתי. מזל. היכולת הזאת שיהיה מישהו שחושב אחרת ממך. אחרת, שיהיה לידך. תוך אמון. והשיח המשותף הזה, שיכול לגרום לך לחשוב אחרת, או להסתכל על פסוק אחרת, או לפרשם את הדברים של הרב אחרת, או לשמוע על דברי הרב אחר שחושב אחרת. ולהיות שליח ציבור, להיות מנהיגים. האומה הזאת זקוקה למנהיגות, לשליחי ציבור גדולים, שיודעים לקחת את הנקודות הטובות שיש לכל הפסיפס המדהים הזה של החברה הישראלית. ולסיום אני אגיד, הסיפור הזה יותר מהכל בא ללמד שיש תפקיד
יש תפקיד לבריונים. יש תפקיד, יש להם תפקיד. הם לא סתם פה. הקדוש ברוך הוא, מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא משביח על העולם ומוריד נשמות לעולם דור דור ודורשיו, ולא בכדי הנשמות האלה נמצאים פה ואנחנו צריכים להתמודד איתם, יודע שההשגחה בדרך כלל מורידה את הנשמות האלה כדי שאנחנו נצמח משהו חדש, תורה חדשה, תפיסה חדשה. רבי מאיר, בלי הביריונים, או גם ברוריה, רבי ברוריה ורבי מאיר, בלי הביריונים לא היו מגיעים לפרשנות הזאת של כיוון ביתם וחטאים ולא חוטאים ורשעים עוד אינם. בכלל המזמור הזה בתהילים הוא מזמור שכולו מדבר על ההרמוניה בבריאה האלוקית, וברוריה אומרת לרבי מאיר, ההרמוניה הזאת היא לא, היא שייכת רק שאנחנו יודעים שלרשעים יש תפקיד בהרמוניה הגדולה הזאת. איתם וחטאים זה לא איתם וחוטאים, אלא זה היכולת שלנו להבין של הרשעים, של הבריונות, של הריסים, או של מי שחושב אחרת מאיתנו, להבדיל כמובן, יש תפקיד כדי שאנחנו תתכנס פנימה ומתה, נחשוב לאן זה מוביל אותנו, לאיזה מקומות חדשים שאי אפשר היה בלי הנשמות האלה להגיע אליהם. אצל רבי מאיר, בעל רחמי לבאו ועדו בתשובה. אני אסיים בזה ואני אומר שמשטרת ישראל הקימה חטיבה של קהילות. חטיבת קהילות היא קרא לזה. מה זה חטיבת קהילות? מה הרעיון? כאילו משטרה, מרביצים הכל, יש חוק, מי שעובר את החוק, צריך לתפוס אותו, לעצור אותו, אם הוא עושה חוסם כביש, מרביצים למקום, משחררים אותו אחר כך לבית חולים, חוקרים אותו, מביאים אותו גם לשופט, גם עוצרים אותו, גם... המפכ"ל הנוכחי, שמסיים את תפקידו בימים אלה, הרגיש שיש צורך להקים במשטרת ישראל חטיבה שלמה, חטיבה זה עם תת ניצב, תפקיד תת ניצב, שכל המגמה שלו זה השיח מול הקהילות השונות בחברה הישראלית, מתוך הבנה שאי אפשר רק להפעיל כוח, אתה לא תיצור אמון, אתה צריך גם לדבר ולשוחח, להבין, להיות מעורה במצוקות של החברה, ונסות מתוך המקומות האלה גם לנהל מערכות יחסים של משטרה וקהילה. על הרבנות המפכ"ל שם את החברה, את הקהילות הדתיות והחרדיות, שאנחנו עושים עבודה, הם משתדלים מאוד לעשות עבודה של שיח, ואנחנו רואים הרבה מאוד ברכה בעבודה שלנו. אנחנו בעזרת השם הרב מוצאים עוד מעט ספר על שאלות ותשובות של חרבות ברזל, יש לנו תשובות הלכתיות שכתב לנו הרב זילברשטיין, הרב יצחק זילברשטיין, הרב יצחק יוסף והרב אשר וייס, וגם רבנים כמו הרב יעקב אריאל והרב דוב ליאור. אנחנו באמת מחברים, משתדלים לחבר את כל עולם התורה, את כל עולם התורה לאתגרים הגדולים של החברה ולאתגרים הגדולים של המשטרה, מתוך הבנה שבלי שיח, בלי אמון, בלי עבודה שבשגרה, לא נוכל באמת להתמודד, חלילה וחס כשיש אירוע של חירום. אני מתאר לעצמי שכולכם חשופים לכל מיני תמונות וכולי, אבל תדעו לכם שמאחורי הקלעים יש הרבה מאוד עבודה שנעשית כדי שדברים תמונות מהסוג הזה יהיו כמה שפחות. המשטרה עושה עבודת קודש מול החברה הישראלית, ואנחנו, אני מרגיש, עולם התורה צריך להיות שליח ציבור. אנחנו חייבים להיות שליח ציבור. בהספד הגדול של הרב קוק על הרצל, הרב קוק דיבר על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והוא קרא לשלב את שני המשיחים האלה, כי החשש הגדול זה שמשיח בן יוסף ימות. וכל הספרדים מכירים את זה בסידורים שלנו, כשאנחנו מדברים על צמח דוד עבדך בתפילת 18, יש שם הערה של המקובלים שפה צריך להתפלל שמשיח בן יוסף לא ימות. המצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא מצב מאוד קשה, לא רוצה להשתמש במילים אחרות. אני בבוקר עוד היה לי ועוד מפכ"ל, אתה שומע את הערכות המצב, את הידיעות המודיעיניות, עזבו את עזה, צפון, יהודה ושומרון, וכל הבלדן שיש לנו בתוך המדינה, בתוך החברה הישראלית. וכשאני שומע את איך שמדווחים על המצב שאנחנו נמצאים בו, אני מבין שחייבים, מישהו חייב לקום ולהיות שליח ציבור של העם הזה, של החברה הזאת. לדעת, כמו שרב נחמן אומר, לאסוף את כל הטוב הזה ולרומם את העם הזה ולהביא אותו למקומות אחרים.
כי אם חס ושלום לא נעשה את זה, באמת נהיה בסכנה שמשיח בן יוסף ימות. ואם חס ושלום ימות, הרב מתאר שם במספד, הבכי יהיה גדול, כמו שחז"ל אומרים בגמרא מסכת מגילה. כי אנחנו לא מבינים את הערך הזה שנקרא מדינה, של החוסן החברה הישראלית. ולא נוכל, לא נוכל לשלוח רק חיילים החוצה, להילחם בחוץ. כי את התנ"ך לא מעניין ביטחון החוץ. מספר בראשית, מלחמת ארבעת המלאכים של אברהם אבינו, עד סוף דברי הימים, מה שמעניין את התנ"ך זה ביטחון הפנים. כאילו התנ"ך אומר, המקרא אומר, אם אין ביטחון פנים, לא יהיה ביטחון חוץ. דוד נלחם, בנה ממלכה. בספר שמואל ב' פרק ז' יש סיכום של כל הממלכות שדוד נלחם איתם וכבש אותם. כל השאר, מה שמעניין את התנ"ך, זה דוד עם שאול, דוד עם יונתן, דוד עם אבשלום, דוד עם אמנון, אמנון ותמר, בית שאול, מרד אבשלום, זה מה שמעניין את התנ"ך. כאילו התנ"ך אומר, ביטחון הפנים זה הסיפור. ואנחנו כמשטרת ישראל אחרי לביטחון הפנים, ואין כמו עולם התורה, בית מדרש, כדי להרים, להרים את הרוח הישראלית, להיות שליחי ציבור, להתפלל על עם ישראל, על עם ישראל, לא רק על החיילים, ושנזכה בעזרת השם לבשורות טובות, לשאול ונחמות, אמן כן ירצה.